אנחנו מתחילים את הסוגיה לכאורה הכי חשובה, הכי רלוונטית בכל מועד קטן. זה הסוגיה הכי מעשית מבחינתנו. רוב השאלות של כל המועד הם השאלה הזו. כן. ננסה. אוקיי.
אז למה? ויחדד את השאלה. האם מה קורה? מה קורה במקרים שיש שתי כוונות למשל? שתי תוצאות, יש לו שתי תועלויות בכל אחד מהמלאכות האלה שעושה. יש את התועלת שהיא למועד ותועלת של אחר. בפשטות, ככה אני הבנתי. ולכן, וכיוון ש... כל מה שהוא עושה זה רק בשביל אחר המועד, זה פשוט אסור, לא צריך להזכיר את זה.
כן.
אבל לכאורה כל המקרים האלה זה מסוכים שיש פה שתי תועלויות.
לא יודע למה אתה רואה את זה ככה. זאת אומרת, בוא נראה היימן בצבי ציבי. היימן עם הערה, זה לא נכון. זאת אומרת, אם הוא לא עושה עדיית את בידארי, אז אין לו את התועלת של בידארי. מוליה במוליה ונאצה בנאצה, אין לו בידארי. צבי ציבי, כשהוא אוסף את העצים, אם הוא רק אוסף את הגסים, הוא יצטרך לעבוד לאסוף את הדקים.
כן, אבל
הוא
עושה את...
אוקיי.
זה עניין
שניכר,
זה לא, זה סימן, נכון? זה פשוט, נראה לי עם הפסוק, שזה סימן למה קראתו, זה לא אומר ש...
אז ראינו שתי שיטות, או שזה גזירה, או שזה חזל רצו, שמעשיו יוכיחו לא רק כוונתו, לא רק עדיית עדי, אלא גם מעשה שמוכיח.
שבכל מקרה, יש לו, יהיה לו פה שתי תועלויות.
תודה רבה.
אם יש לו רק תועלת אחת, אם נגיד שכשהוא לוקח רק את העצים הגדולים, זה לא עוזר לו לאחר המועד, זה לא עניין שמעשה מוכיח.
זה עוזר.
שעשור.
כן, אבל הוא לא עשה, באמת הוא עשה חצי עבודה.
לא חצי עבודה, זאת אומרת שזה תועלת לו גם כן לאחר המועד. נכון?
אוקיי.
וזה גם תועלת לו לעכשיו, כי הוא משתמש בעצים עכשיו.
כן, אבל כשאני עושה פעולה שניכר בפעולה שלי שאני לא עושה לצורך אחר מועד, זה שבאיזשהו מקום יהיה תועלת מזה, אני נוסע עכשיו להורים שלי לחג, אני נוסע בכל המועד. זה שמוצא החג יהיה לי את האוטו שם, אתה לא תאמר בגלל שאוטו שם מוצא החג, עשית הכנה לאחר המועד. כי אתה עשית עכשיו מה שאתה צריך עכשיו. אוקיי.
אבל אני יכול גם להתכוון לכאורה. לרצות שהאוטו שלי יהיה לאחר המועד, נכון? יש לי תועלת בזה, אני יכול לחשוב על זה, לחשבן שזה תועלת, אבל אם עיקר הכוונה שלי זה עכשיו לנסוע, זה בסדר.
כן. זאת אומרת, פה אם תקרא זה פסיק רישה, אין ספק שיש פסיק רישה של רווח לאחר מועד. נכון?
נכון, ולשתי הכיוונים, זאת אומרת, גם כשאני עושה, זאת אומרת, אותם מקרים שהגמרא אוסרת, ככה אני הבנתי, וככה זה גם רציתי לתרץ את רשי, שאומר שמח זה כחורש. שלא מדובר פה במקרה שמישהו...
אתה מדבר איתי על מוליה בנאצה.
מוליה בנאצה.
כן.
כן. אבל ההנחה שכולם הם אותו מבנה, כל המקרים שאסור, זה אסור לא רק עם כל כוונתו לאחר מועד ואין לו שפועלת עכשיו. כל המקרים זה מקרים ש... ולכן אני לא מבין למה זה פשוט. זאת אומרת, הגענו הפשטות הייתה שזה יהיה אסור.
אם אין לי שניים מוכיחים ליתר.
כן.
אז הגרא, אני חושב, דייק את זה מהלשון. היימן, זה היה הסבר של... מי הסביר את זה שוב השבר? יגאל, שהיימן זה בן אדם שבא לעשות להתר. הדייטה דה היתר. הכוונה שלו כשהוא בא לעשות את הפעולה, היא צורך החול המועד. זאת אומרת, האדם שבא לעשות, ודעתו היא להיתר, אז הגמרא לא אומרת מותר. זאת אומרת, אם המעשה מוכיח את ההיתר, זה מותר. אז המבנה הזה הלשוני...
אבל גם אומרת את המבנה, את הסדר ההפוך. שאם דעתו לאיסור וזה מוכיח לאיסור...
כן, אבל זה מה שיגאל להוסיף, שההתחלת הלשון היימן, כשהיא מדברת על הבן אדם...
בגלל שזה
סדר הדברים? כן, זה היה הדיוק שאני הבנתי ממנו, שהלשון היימן, בגלל שהיא מדברת על אדם שבא לעשות, אז היא באה לדבר על בן אדם שבא לעשות, מעשה מותר בכל המועד. וזה גם מסתדר בלשון של הגרא. שהגרא הראה לנו את הדיוק הזה בלשון.
אז איך זה בלשון? כי אני בכלל הבנתי את זה, אחר כך דיברתי בכיוון אחר. מבחינה הלכתית זה היה אמור להיות יותר פשוט לאסור.
לא, הגרא היה משמע שהדיוק הוא לשוני.
איך זה עובד בדיוק
לשוני? בן אדם בא לעשות את זה, ודעתו למעשה מותר. אז הגמרא אומרת, צריך גם שיהיה מעשה מוכיח שדעתו למותר. האם זה גזירה? האם זה מרכיב בהתר? אז ראינו שתי שיטות בראשונים. כאשר במחבר היה נראה שהוא נוקט שזה מרכיב ביתר, לא גזירה, שזה לא ייראה כאילו איסור בחג, אלא שחזל כדי להתיר, אמרו לו, אתה צריך את שני המרכיבים.
אז הדיוק זה רק פשוט סדר הדברים, אם היה כתוב היימן לזכי, כן.
אז זה התלבטתי, האם זה בגלל סדר הדברים, או בגלל שהגמרא מציירת לך בן אדם שבא לעשות מעשה מותר בחג.
לא, שתי המקרים, היימן לזכי,
כן, אבל היא כבר מדברת על זכי זיכי. היא מדברת על האדם שבא לאסוף עצים. היא מדברת, אז אני שוב התלבטתי האם הכוונה היא הסדר, או הכוונה היא כי יהודי בא לעשות מעשה היתר בכל המועד. התלבטתי מאיפה הגרא מדייק את זה, אבל אני מסכים איתו שזה בגלל ההיימן. לא בטוח, הגרא רק אומר לי שזה הלשון המדויקת. טוב, אנחנו עוברים לסוגיה של היום. סוגיה של היום, יש בה כמה כלים ללמוד את הסוגיה, ואולי נתחיל בכלי הבסיסי, ואז בטריק שאפשר להשתמש כשלומדים בקיצור, למרות שהוא לא הדרך אולי האידיאלית. כשמגיעים לסוגיה כזו, אז אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה להגיע. אתה רוצה להגיע להגדרות. כמו שהרוגצ'ובר כותב בתשובה, אחת התשובות הראשונות של הצפנת פניח, שכשלומדים מסכת, זה בלתי אפשרי לזכור את כל הפרטים של המסכת, אתה צריך לצאת עם עקרונות של המסכת. הוא נותן דוגמה, אתה לומד קידושין, אתה צריך לדעת את העקרונות, מה זה קידושין, איך עושים קידושין, מה ההשלכות של קידושין. זאת אומרת, אתה רוצה לצאת מהמסכת עם הגדרות, כי את הפרטים בלתי אפשרי לזכור את כל הפרטים, זה הרוגצ'ובר אמר, כן? היומים על הרוגצ'ובר שאין לו זיכרון כל כך טוב, הוא פשוט כל הזמן חוזר על הכל, אז הוא בדיוק ראה את זה אתמול. אז זה מה שיומים על הרוגצ'ובר. כשאנחנו מגיעים לפה, אנחנו מצד אחד רוצים לדעת את העקרונות של ההתר של פרקמטיה, שמתוך זה נגיע להתר של דבר העבד, שמתוך זה נגיע לסוגיה של סחורה, וזה שוב לב ליבה בזמן הזה, השאלות שעולות בכל המועד זה השאלות שיש. מותר לי לקנות באינטרנט, מותר לי לקנות במבצע, מותר לי בדרך בכל המועד לקנות, יש מבצעי חול המועד לצערנו היום. מה מותר לי? אני נכנס למקולת, אומרים לי תקנה שלוש טיטולים ב-100 שקל, 4 חבילות טיטולים ב-100 שקל. אני עכשיו, המחיר יהיה מוזל, אבל אני לא צריך 4 חבילות לכל המועד. מותר לי לקנות, אסור לי לקנות. זאת אומרת, זה מבצע, אבל זה דבר רעבד. הוא לא דבר רעבד. באינטרנט יש עכשיו מבצע, אני יכול להזמין כל מיני דברים. מותר או אסור. אז כמובן שבכל שאלה יש עוד פרטים. האם קנייה באינטרנט נחשבת קנייה, האם זה מעשה קניין וכולו. אבל בהתעלמות מהשאלות האלה, בלב השאלה, האם מותר לי לקנות דברים בזול בכל המועד, זו השאלה אולי העיקרית, שעולה לנו בכל המועד. אז כשאנחנו מגיעים לסוגיה הזו, אנחנו רוצים להגיע להגדרות. יותר מהדוגמאות, חשוב לנו בסוגיה הזו, הגדרות. אז זה שאלה אחת. דבר שני, היות לסוגיה מורכבת מכמה שיטות בגמרא שלנו, גמרא קצת בהמשך, ירושלמי, כמה שיטות בראשונים, רבנו תם, החולקים עליו, רשב"ם, רשב"ם פתאום אומר לי, תבוא עליו ברכה, מחמיר. רגע, למה? מה העניין? אז גם בית יוסף התקשה, אחרים התקשו, למה הוא מעודד אותנו להפסיד כסף? למה מחמיר תבוא עליו ברכה? בן אדם יפסיד כסף, מה ברכה בדבר? אז בסוגיות כאלה רצוי, קודם כל, לעשות סיכום של כל השיטות. זאת אומרת, כשאתה מגיע לסוגיה שיש בה כל כך הרבה דברים שמשתנים מהגמרה, מהשיטות בגמרה, פרקמטיה כלשהו אסורה, רב פאפה אומר דבר העבד מותר. רגע, האם רב פאפה חולק על רבו רבה או לא חולק על רבה? איך זה ששורה ראשונה אומרת לי אסור, רב פאפה אומר מותר. מה, ורבה לא הבין שאם הוא לא יסחוט את התמרים הם יתליעו? למה רבה אסר את זה? כן? אז יש לי הגדרות במחלוקת שאני צריך, בגמרא, אבל שלב א' בסוגיה כזו, אני ממליץ, זה לסכם את כל השיטות שאנחנו רואים. זאת אומרת, ללכת כסדר, לעשות דף ארוך עם הכל.
אבל לא דיבר קיצור דרך, כשאין לך הרבה זמן.
אז נגיע לקיצור דרך. יש קיצור דרך, זה לא הקיצור דרך. זה הלימוד האמיתי. אתה מגיע לסוגיה, אתה רוצה להשתלט על הסוגיה, אתה מבין שזו סוגיה שאתה לא רוצה לעשות בקיצורי דרך, אתה רוצה לשלוט בה, כי למעשה ההגדרות פה יהיה להם השלכות לרוב מה שאתה מתמודד איתו בכל המועד, אז בלי קיצורי דרך, הדרך היא פשוט לסכם. אז אני בסיכום עושה שלב א', ששלב א' בסיכום זה פשוט לסכם את המקורות. וזה אומר, אני נותן שורה נפרדת לכל שיטה בגמרא ולכל מקור, ואז אני מסתכל על כל הסלט הזה ומנסה לראות מה היה לי. סיימתי את המקורות בש"ס ובירושלמי, אני עובר למקורות בראשונים. ואז אני מנסה לראות, רגע, האם רבנו תם מתייחס לירושלמי? האם הראש התייחס לירושלמי? האם יש לי מחלוקת בהבנת הירושלמי? זאת אומרת, אם אני עובד כסדר מהמקורות הראשונים והלאה, אז אני לאט לאט יכול להגיע גם להגדרות. למה זה כל כך חשוב לי? כי חלק ממה שאנחנו מחפשים בהגדרה הלכתית זה כמו מי פסקתי ואותה שיטה מה סוברת במקורות המוקדמים. זאת אומרת, אם אני פוסק את ההתר של רבנו תם להתיר ריבית, אז איך רבנו תם למד את הסוגיה? אני צריך לדעת עכשיו האם רבנו תם לומד שהלכה כירושלמי נגד הבבלי, בבלי נגד ירושלמי, פוסק את רב פאפה. זאת אומרת, אני צריך לבנות את המהלך מההלכה הסופית, חזרה עד המקורות, אולי אפילו עד הפסוקים. זאת אומרת, יש סוגיות שזה מחלוקות בפסוקים. אז אני, כדי להבין הלכה, אנחנו צריכים לדעת גם מה הסברות, מה העקרונות, אבל גם מה המבנה ההלכתי, החל מהמקור הכי מוקדם שיש לי, עד השיטה שבה אני מחליט מה ההלכה, תקרא לזה השולחן ערוך, מה אפשר לקרוא לזה ככה, אפשר לומר משנה ברורה, איפה שתיקח את הנקודה הסופית, זאת אומרת, פה ההלכה שלי, אז אני צריך לדעת איך זה הולך אחורנית עד הגמרא. זאת, לפחות עד הגמרא, אולי עד המשנה תוספתא וכולו. וזה, אם תשימו לב, זה המהלך של הגר"א בפיור שלו על השולחן ערוך. זה מה שהרב קוק זצ"ל אמר, ככה צריך להיות הלימוד, ובגלל זה הוא פיתח את המכון הלכה ברורה, כדי לבנות את הסוגיות ככה. אנחנו נוסיף עוד נקודה לחדד את המהלך הזה, וזה שאנחנו הרבה פעמים מחפשים בתוך הסוגיה איפה נקודות המחלוקות. מה שדיברנו על switch points, שלפעמים יש לי מילה אחת שאפשר להבין אותה ככה ואפשר להבין אותה ככה, כשאני מנסה לחדד את ההבנה, אז חלק ממה שאני מנסה לחדד זה האם יש פה מחלוקת בסמרה, האם יש פה מחלוקת בהבנת מקור, האם יש פה מחלוקת בהגדרת מילה בגמרה, או במבנה ההלכתי של האם הלכה תהיה כמו רב פאפה נגד רבה או רבה נגד רב פאפה, אין הלכה כתלמיד בפני רבו, הלכה כבטראי, איפה מגיע החילוק ההלכתי? אז אנחנו בינתיים הגדרנו סיכום המקורות, סיכום המקורות לפי סדר קדימה, זאת אומרת משנה ותוספתא, אחר כך גמרות, אחר כך ראשונים, אחר כך הלכה, ואז למצוא את לשזור את הדרך מפה עד שם, ואז להגדיר לעצמנו במה מחלוקת. רגע, כמו מה הכרעתי פה? זאת אומרת, ההכרעה היא שהלכה כרב פאפה, זאת אומרת, מה השיטה שחשובה לי להלכה? האם זה הסברה של השיטה? האם זה העמדה של השיטה? ובמה הם חלוקים? בסדר? אז זה זה המבנה הנכון כשלומדים סוגיה כזו, כל סוגיה באמת, אבל ודאי סוגיה כזו, שהיא לב ליבה של ההלכה, אז אתה רוצה לדעת את המבנה הזה. זה מאוד חשוב, כי זה מה שנותן לך את הכלים, לפסוק בשאלות שהן לא בדיוק המקרה של הגמרא. עד פה אנחנו יחד? כן, אפשר להתקדם? עכשיו קיצור דרך. כן. תשובה ארוכה. אני לא יודע אם כדאי לנו עכשיו להיכנס לזה. אני אענה בקצרה. אוקיי? זה... השקלא וטריא של הגמרא מאיר לנו משקלים הלכתיים. כמו שראינו את הראש, שהשאלה יותר חזקה מהתשובה, והתשובה באופן בסיסי זה שינוי דחיקי, אז כשאני עובר על השקלא וטריא של הגמרא, יש את המהלך של הרשב"א בתחילת אלו מציאות, שזה איזשהו ציטוט של מהלך במדרש, אבל בגדול אנחנו לא הולכים ככה. בגדול אנחנו אומרים שכל שאלה ותשובה נותן לי איזשהו משקל, בהבנה של איפה ההלכה בסוף עומדת. אז השקלא וטריא בונה אצלי את ההבנה של המשקלים ההלכתיים. זה לא רק דעות שנדחו או התקבלו בהלכה, אלא זה רמת הדיחוי, מתי אני אומר שאני יכול להסתמך על שיטת היחיד בשעת הדחק. זאת אומרת, המערך של הגמרא נותן לי בעצם הבנה, לא רק את הקיצור שולחן ערוך, אלא את המשקל של הדעות. אנחנו, לדוגמה, ניקח את שיטות הראשונים בסוגיה שלנו, הרשב"ם שאומר לי שאם אתה לא צריך לעשות מסחר בכל המועד, אז תבוא עליו הברכה, הוא מיד זורק אותי לאיזשהו משקל. משקל שגם אם אני מסכים מהתר של רבנו תם, אני מעדיף לא להסתמך עליו. הבית יוסף שאומר למה להפסיד כסף סתם, היות הזה מותר מותר, מוציא את המשקל הזה מהלכה. הבית יוסף אומר לי, אני לא מוכן אפילו להזכיר את החומרה הזו. כשהבית יוסף הולך נגד הרשב"ם, זה די חד. הבית יוסף אומר, למה לך להפסיד כסף? זה כסף, זה מותר לך על זה. זאת אומרת, אז הבית יוסף בכלל לא מביא את התבוא עליו ברכה של רשב"ם. זה משקלים הלכתיים. יש לי עניין נחמיר, אין לי עניין נחמיר. אנחנו חלק ממה שחיפשנו במהלך הסוגיות עד כה, זה גם רוח חזל. כמה חזל רצו, דיברנו על כך שיש סוגיות שחזל אמרו, הלכה כדברי המקל. יש לי עניין שאתה תלך לכיוון כולה. באבל, בברכות, אמרנו, יש מקומות שחזל לא רצו תחומות. יש מקומות שאתה רואה שהמהלך הוא הפוך. המחמיר תבוא עליו ברכה, שחזל רצו נטייה הלכתית לחומרה. כן. אנחנו נתחיל את הסוגיה ונראה את ה... אתה צודק לפעמים, אבל לפעמים התפקיד של הפוסק זה להחמיר. זה גמרא בבא מציע. שהוא שאל את רבו, דין האחי, והוא אמר לו, אין, לפנים משורת הדין. זאת אומרת, חלק ממה שאנחנו, מישהו שלח לי אתמול בלילה שאלה ב-SMS. ובהתחלה עניתי, ואז הוא התחיל להיכנס לעוד פרטים, אמרתי לו, אני צריך לפגוש אותך, אני לא יכול לענות לך. זה מאוד מאוד תלוי מי השואל. כי הוא נכנס למקומות, איפה שזה מחלוקות אחרונים, שאל שאלה על האם הוא טען שהוא לא שאל לעצמו. הוא שאל האם זמר יכול לשיר לפני נשים. זאת אומרת, באירוע של נשים. אתה צוחק. מה?
התקשורת אתמול.
זה היה בתקשורת?
לא שמע. לא יודע. זמרים לקח...
מי ששלח את ה-SMS.
רגיע על העיניים והופיע ככה באיתי
כסלב,
לא
ממש היום.
טוב.
אז לא ידעתי מאיפה השאלה באה. לא ידעתי שהיה בתקשורת, עכשיו הבנתי, אוקיי. אז אני התייחסתי לשואל כאילו הוא זמר, זאת אומרת, אז התחלנו את הדיון בצדדים הלכתיים, ואז כשהוא התחיל להיכנס לשיטות היותר למייסה, כמה רחוק מהציבור וכולו, אמרתי, אני צריך להכיר אותך, אני לא יכול לענות לך. זאת אומרת, בגלל שיש שאלות, שהתפקיד שלך זה לדעת איזה שיטה לקחת, בהתאם לאיפה אדם אוחז. ולפעמים, הגמרא אומרת, בני באשחר לא בני תורה איננו. דווקא הבן אדם שהוא יותר חלש מבחינה דתית, אתה צריך יותר להחמיר לו, לפעמים. אבל לפעמים אתה אומר, אל תכביד עליו, אבל לפעמים אתה אומר, אם אני אקל לו, זה מסוכן. למה אני צריך... נתחיל את הסוגיה. אנחנו במועד קטן, דף יהודה מודבט, ואמר רבה, הוו הזה מחבר אותנו לסוגיה הקודמת. הני תמרי תוכלני. אז אנחנו בדיים נלך עם המהלך של רשי. שתמרי תוכלני זה תמרים שלא התפשלו כל צורכם. יש ראשונים שלומדים שתמרי תוכלני, הכוונה היא תמרים חולות. מגזרינו שרי, רשי לומד שמגזרינו הכוונה היא לחתוך אותם לשתיים ולאוכלם ביום טוב, כי זה צורך יום טוב. ראשונים אחרים לומדים שמגזרינו הכוונה היא לקצור אותם מהאילן, מייצינו אסיר, לכבוש אותם, שאז אתה מתחיל תהליך הייבוש, זה אסור. למה? כי זה תהליך ייבוש, ואז אתה תאכל אותם אחרי החג, אז אתה לא יכול לתרוח בחג למשהו שהוא אחרי החג. אם זה ההבנה, כמו שרשי אומר, אז הסוגיה הזו היא בעצם הסוגיה של תחילת הפרק הבא, מי שהפך את זיתיו, מה הוא יכול לעשות עם הזיתים שהם ירכיבו בכל המועד. זאת אומרת, אם אנחנו לומדים את הסוגיה ככה, אז זה בעצם המשנה הבאה. המשנה אומרת, יש בן אדם זיתים שירכיבו, באמצע התהליך עיבוד הזיתים, הוא היה צריך לעצור, הגיע חול המועד, אז השיטה הראשונה במשנה היא, טוען קורה ראשונה, אתה עושה את המינימום כדי שלא יהיה הפסד, ומשאיר את זה עד אחר המועד. ורבי יוסי, והלכה כמותו, אומר זולה וגומר וגף כדרכו, אז הוא אומר, אתה יכול לעשות הכל, והמשנה הבאה נדון בה כשנגיע לשם. הסוגיה הזו פחות מעסיקה אותנו, כי היא בעצם הסוגיה של שם. לפי איך שרשי מעמיד את הסוגיה, שאלה של יאבד לי הסחורה, לא יאבד לי הסחורה, ודבר עבד שיתירו לי לעשות פעולות בכל המועד, נגיע כשנגיע לשם. רב פאפה אמר, משמע שהוא חולק על רבו רבה, הגמרא אומרת שרב פאפה תלמידו של רבה, והנקודת מוצא שלנו, זה מה שרב פאפה אומר, הוא בעצם מצטט מרבה, אז רב פאפה הולך לחלוק על רבה, ובפשטות הלכה כבטראי, הלכה תהיה כמו רב פאפה, כיוון דמית לי, כפרקמטיה העבד דמי ושרי מרשי, כיוון דמית לי אילב דמי צינו. זאת אומרת, רשי מיד מעמיד אותנו במציאות שרב פאפה מתייחס למקרה של רבה, והוא אומר, אנחנו יכולים ללמוד רב פאפה קצת אחרת, אבל רב פאפה אומר לנו, היות וזה יתליה, אז זה כפרקמטיה העבד. אז האם גורסים את המילה כפרקמטיה? לא נראה ברשי. רשי אומר, כדבר העבד, כלומר, לא יודע מה זה, כלומר, כסחורה שאדם יכול לעשותה במועד כדי שלא יפסיד מה, אם לא עשה, החינם עם הצינם היצינו דילו, אבידה אחי מתלי ושרי. אז השאלה היא, קודם כל, מה המחלוקת? למה רב האסר? שאלה פשוטה. כן, מה רב האוסר? שאלה א', שאלה ב', ולא מצאתי לה תשובה בינתיים. זאת אומרת, יש לי רעיונות, אבל לא מצאתי מקור. למה רב האוסר באמת? רבא לא מסכים עם היתר של דבר העבד, אי אפשר לומר את זה. אתם מצאתם איזושהי הגדרה, למה רבא אוסר? לא. זה א'. דבר שני, מה זה הלשון כפרקמטיה העבד, דעמי? זה צריך להיות דבר העבד. מה זה החף הדמיון פה? מה זה? זה כן דבר העבד. ורשי עוד עושה את זה יותר רחוק. רשי אומר, זה כמו סחורה שבן אדם יפסיד, אז גם פה... אפשר לעשות, כי אחרת זה יתליע. מה? לא הבנתי. אני לא יודע. אני פשוט לא מבין את המבנה. לא בגמרא ולא ברשי. אני יכול להבין שהכוונה של הלשון כיוון דמית לי, זה לא שהסחורה הזאת תתליע, אלא כיוון שיש מציאות שסחורה כזו מתליעה, אז היות ואני נכנס לסיכון שזה יתליע, אז בגלל זה מותר. וזה קצת משמע בנימוקי יוסף מהלך כזה. שהכיוון דמית לי זה לא, זה ודאי מית לי, אלא זה עלול להתליע. ואנחנו פה, אם זה ההגדרה הנכונה, אז בעצם זה פותח לנו סוגיה לגמרי חדשה. של דבר שהוא ספק עבד. כן? ואנחנו נראה שזו סוגיה מאוד מאוד אמיתית בשבילנו. ניקח דוגמה. אחד הנושאים שאנחנו נעסוק בהם זה היריד, שהירושלמי מדבר על יריד, שמגיע יריד לעיר. ואז יש לנו שני סוגי יריד בהלכה. יש לנו יריד שהוא יוצא דופן, פעם בשנה, שנתיים, שלוש, מגיע הקבוצת האנשים האלה, אפשר לקנות ולמכור מהם, לקנות בזול, למכור ביוקר, זה סוג יריד אחד. אז יש יריד שיש כל שבוע. עכשיו, בן אדם, יש לו סחורה למכור. המחיר בשמיים. הוא יכול להרוויח המון כסף. האם מותר לו למכור בכל המועד? אז השאלה מתפצלת לשניים. קודם כל, האם מניעת הרווח נחשבת הפסד? אבל יש גם שאלה שנייה. מי אמר לך מה יהיה השוק שבוע הבא? אולי שבוע הבא יהיה יותר יקר? וזו שאלה שעולה כל הזמן. בן אדם יש מבצע אונליין. הוא יכול לקנות את המחשב שהוא רוצה לקנות ב-200 דולר יותר זול. אולי שבוע הבא זה יהיה 250 דולר יותר זול?
בסדר.
זה אני לא אומר לאדם לחכות. אבל בן אדם שיש לו מניות, אולי השוק יעלה עד שבוע הבא, אולי השוק ירד עד שבוע הבא. זאת אומרת, מי אמר לך שאתה מרוויח מהמעשה של חול המועד? ויכול להיות שבגלל זה הגמרא מביאה את הסיפור הבא, של מיד אחרי רבה, אז ישנו את הסיפור, רבי נהב אליה, הוא איסקדה ומסתבן בשיט אלפי, שי אל זבוני בת החול עד המועדה, וזבני בתריסר אלפי. למה הוא מביא לי את הסיפור הזה שהוא הרוויח פי שתיים אחרי חול המועד? אז אני מבין שזה מוסר. שמע, אל תהיה כל כך מהיר לומר, זה דבר העבד, בחול המועד אני חייב לעשות את זה. תזכור שכשאתה לא יודע באותה מידה, אתה עלול להרוויח יותר בהמתנה. אבל אני אומר שהקייבן דמיטלי פה, הגדרה של המילים האלה, תגדיר לנו האם הסוגיה כבר עוסקת בספק דבר העבד. בספק דבר העבד זה דבר שמאוד מצוי אצלנו. זאת אומרת, זה אולי אחד הסוגיות שכל הזמן יש לנו בשוק. לא יודע, אולי מחיר יותר זול שבוע מה? אולי אני אקנה ביותר זול, מה? איך אני יכול להתיר בשביל זה? אז אם הקייבן דמיטלי הוא כמו שאני אומר, אז נוצר מצב שזה גם מחלוקת רבא ורב פאפא. עכשיו רבא מובן. רבא אומר, על ספק דבר עבד, אני לא מתיר. אלא מה חסר לנו? ההגדרה החשובה שחסרה לנו זה כמה זה מצוי. זאת אומרת, אני צריך לדעת להשליך את הדין הזה. אנחנו הולכים לפסוק את רב פאפא שזה מותר בגלל הקייבן דמיטלי. אז אני צריך לדעת מי איזה אחוז מציאות, כמה זה צריך להיות שכיח, כדי שאני אתיר את זה. כן? אתם איתי עד פה? כן. רק שנייה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברי.
פה רק מתייחסים לתמר עצמו, לא לדקל. אז אם יכול להיות שזה תמרים של הפקר, אז אלה לא ההתקלים שלו. הוא פשוט הוא קונה תמרים, וזו ההזדמנות שלו לייבש אותם, לגזור אותם, ולכן זה כיפרח מחיה, שהוא באמת, הוא לא זה רק החוסר רווח, אם הוא לא יטפל בו. זה לא כמו שזה העץ שלו.
יפה, אז זה... הגמרא בהמשך תדבר על מציאות כזו, זה בדיטה לבאי חברי, הסוגיה של הנהר, וגם המחבר מדבר על מציאות כזו, זה לא נראה שמישהו למד ככה אצלנו. אתה יכול לטעון שמדובר פה על תמרים שהוא יאכל לביתו, ואז בגלל זה זה לא פרקמטיה, בגלל זה זה כפרקמטיה. הקושי בזה, טוב, אולי, הנה חינם, יכול להיות שזה הכיוון, שזה לא פרקמטיה. אבל רש"י בכלל לא גרס את הפרקמטיה, רש"י רק גרס כדבר עבד. זאת אומרת, אני לא יודע. בסדר, אפשר להתקדם? כן? בסדר. אחד השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לפני שמתקדמים בסוגיה, זה מה פה החידוש של רב פאפא ורבא? לכאורה, המושג של דבר עבד מותר לא מתחיל עם רב פאפא ורבא. זאת אומרת, יש לי את זה במשנה הבאה, יש לי כבר דוגמאות לדבר עבד שמותר. אז מה... אנחנו צריכים לחדד, אמרתי שכשאנחנו בונים סוגיה הלכתית, אז אנחנו צריכים לדעת מה אני יודע מהמשנה, מה אני יודע מהמוראים, מה אני יודע מהראשונים. אז פה אנחנו נשאל שאלה, דבר עבד, אני יודע כבר את ההתר של דבר עבד. זה יש לי משניות שמתירות. אז ממילא אני צריך לחדד שהדיון פה הוא סביב משהו יותר נקודתי. השאלה של פרקמטיה, כן? או פרקמטיה או ספק דבר עבד. אבל חייב להיות שהסוגיה היא לא על דבר עבד. יש כמה מקומות של מחלוקות אביי ורבא שהראשונים הבינו שהם תחילת הסוגיה. ואני עמום מזה. יש סוגיות שהראשונים, וההלכה מתייחסת לזה כמחלוקת אביי ורבא, על ספקות רבנן, סוגיות שממש גופם של הלכה. פה אני לא חושב שיהיה מי שיוכל לומר שהסוגיה מתחילה פה, סוגיה של דבר עבד. הרי דבר עבד אנחנו כבר יודעים מהמשנה הראשונה, בית השלחין, כן? אנחנו יודעים את המושג של דבר עבד. זה כבר יש לי מהמשניות. אז החידוד פה הוא באיזשהו מקום, או בגלל הספק, או בגלל שאני נכנס לפרקמטיה. וזאת אומרת שבפרקמטיה, לפי ההבנה שלנו בסוגיה, אין לי מקור בשס משניות. המקור מתחיל פה. זה מאוד משמעותי. אמרנו, אנחנו תמיד מחפשים איפה סוגיה מתחילה, על פניו, איך שאני מבין גם כן מהראשונים וגם מהשולחן ערוך והגרא, ותמיד בגרא אתה בודק את עצמך, איפה הגרא מביא לי את המקור הראשון לדין הזה, זה הרי מה שהגרא עושה, זה למה שזה לא תימא שהרב קוק גם הלך בדרך הזאת, כי זה באמת המבנה ההלכתי מהשולחן ערוך עד הגמרא, הקשר הזה. אוקיי, נתקדם. ואמר רבא, שוב, וו החיבור, מה שאני אומר פה זה נציב על השאילתות בהרבה מקומות, שכשיש לי את הוו החיבור, זה אומר הסוגיות קשורות, ואני לא יודע מה הקשר פה. פרקמטיה כלשהו אסור. אוקיי? אומר לנו המפרש, אני מסתכל ברשי, פרקמטיה כלשהו, לעשות סחורה בחולו של מועד, אסור. עכשיו, מה איסור? מה אתם אומרים? מה איסור? אז יש פה שתי שיטות בראשונים, וזה מאוד חשוב, כי השיטות בעצם מתחלקות, ויש לזה השלכות, הלכה למעשה. יש ראשונים שאומרים שזה בעצם כמו האיסור מקח וממכר ביום טוב. מה האיסור מקח וממכר ביום טוב? שמה יבוא לכתוב. זאת אומרת, כל האיסור מקח וממכר ביום טוב, אין לי בעצם איסור דאורייתא לעשות מקח וממכר ביום טוב. הרי אגע בעצמך, אתה מזמין אורח, אתה נותן לו לאכול, אתה עשית מעשה קניין. אני יכול לתת לו אורח לאכול בשבת. למה? מה היתר? אם יש איסור לעשות קניין, האוכל הזה היה שלי לפני השבת, הייתי צריך לעשות קניין בשבילו לפני שבת. איך אני נותן לאורח לאכול את האוכל בשבת? כל מי שאוכל, הוא קונה ממני. כן? אלא מה? אין איסור לתת חפץ. למה אנחנו, אז אלא מה? זה איסור דרבנן. חזל לא רצו שתבוא להוציא מרשות לשוט, שתבוא לכתוב. זה איסור דרבנן מקח וממכר ביום טוב. בשבת ויום טוב. עד פה אנחנו יחד? כן, בגלל זה יש לי כל מיני קולות, שבן אדם שאין לו מה לאכול, מותר לי לתת לו, והוא ישלם לי אחרי החג. נכון? הרי חזל התירו כל מיני דברים במשנה וגמרה בביצה. אז יש ראשונים שאומרים שיות והאיסור פרקמטיה ביום טוב, הוא איסור קל. שהוא רק איסור בעצם מדרבנן, אז גם בכל המועד האיסור פרקמטיה נלמד מיום טוב, והוא איסור קל ויש בו הרבה קולות. זה מהלך אחד. אחר כך יש את המהלך של הראש, שהראש אומר שהאיסור פרקמטיה הוא איסור טרחה. אם אני הולך עם המהלך של הראש, אז יש את שיטת הרוקח, שהרוקח אומר, סליחה, אז יש פרקמטיה שהיא לא טרחה, תעשה אותה בצינה. אם ניקח את ההתר של הרוקח עד הסוף, אז בזמן הזה שהמון המון פרקמטיה נעשית על המחשב, אז אין שום בעיה, אני יושב בצינה בבית שלי, אני עושה את כל הפרקמטיה שלי, אין שום בעיה, אני יכול לעבוד רגיל כל חול המועד. כן? קונה מניות, מוכר מניות, קונה ביטקוין, מוכר ביטקוין, אני לא, אין שום דבר, אין תיחה. יש את השאלה שדיברנו, האם זה מעשה אומן. אבל מצד העסק, אם היינו הולכים עם הרוקח עד הסוף, שהאיסור הוא איסור תרחה, זה כל האיסור בפרקמטיה בזמן הזה, אז הרוקח אומר, בצנאה, מגיע לך תגר לבית, רוצה למכור לך כפתורים, הרי פעם ככה היו הרוכלים הולכים, מוכרים, הוא אומר, אין בעיה, תקנה את הרוקח, תקנה, אין בעיה, הרי כל האיסור ביום טוב הוא דרבנן, אז בכל המועד הוא לא כל כך חמור, ואנחנו לא, הלכה למעשה אנחנו לא רחוקים מהרוקח, זאת אומרת, הבית יוסף אומר, היות וכל האיסור הוא דרבנן, אז כדאי עם כל הגדולים האלה להסתמך עליהם. וזה דבר תמוע, כי זה מאוד יוצא דופן שהבית יוסף עוזב את הראש והרמם, והולך עם שיטות, רוקח, מורדכי, שיטות שבכלל זה לא לב ליבה של הלכה. זאת אומרת, מבחינת המבנה ההלכתי של הבית יוסף, פה הבית יוסף באמת יוצא מגדרו לכולה, בפרקמטיה בחול המועד, והוא לא אומר את זה, אבל לדעתי המשקל שאנחנו רואים בראש והגאות השירי, זה שם נהג יתר. היה מנהג מאוד מאוד ברור איך אנשים נהגו. בכל המועד אנשים היו עושים פרקמטיה. רבנו תם בעצמו היה עושה עסקאות עם הגויים בריבית. הרי רבנו תם היה לו עסק בריבית, הוא היה מלווה כסף לגויים בריבית, ואני לא מצאתי את זה הפעם, אבל זכור לי שכתוב באחד הראשונים שהוא בעצמו היה עושה את זה. ויש איזה נפקמינה. כי יש ירושלמי שאומר שהאדם חשוב אסור לו לעשות סחורה בכל המועד, גם סחורה מותרת, כי אנשים יאמרו שהוא כיוון מלאכתו במועד, ואז כולם יבואו לכוון מלאכתם במועד. אז זה, אם רבנו תם, יש לו מעשה רב, אני עוד לא מצאתי את זה הפעם, בחזרה שלי, אבל ככה זכור לי, אז זה יצא היתר אפילו לאדם חשוב, זה היתר יותר גדול. אני יכול לומר לכם שאני, כשאני נכנס למקולת בכל המועד, אני בכוונה נכנס עם תלית, א', לתת אווירה של יום טוב, וב' להראות שאני לא בא לעשות, אני לא בא לעשות קנייה, אני ביום טוב, אבל בכל המועד, נגמר לי החלב, אני צריך לחם טרי, אני קונה. אבל אני בכוונה מקפיד להיכנס אחרי שחית עוד בתלית. כדי להראות, אני לא מזלזל בכל המועד, אני לא באתי לעשות את הקניות שלי בכל המועד. אז שוב, אנחנו מתחילים מההתחלה. רב פאפה אומר, רב אומר לנו פרקמטיה כלשהו אסור. יש לי פה הגדרה א', מה זה כלשהו, ב', מה האיסור. בהגדרת האיסור דיברנו על שתי שיטות הראשונים, ושהנטייה של בית יוסף היא ללכת דווקא להקל, כי יסוד האיסור הוא לכולה. זה חוזר ליסודות שדיברנו שבוע שעבר, כמה מדיני חול המועד נלמדים מיום טוב. אתם זוכרים, היינו לשונות עד ההלכה, שזה בעצם מתוך יום טוב, צורך אוכל נפש, הגדרות של יום טוב שעברו לחול המועד. פה אנחנו רואים עוד פעם, וזה חוזר לסוגיה הראשונה שדיברנו עליה, שחלק מהאיסור חול המועד, הגמרא למדה, מזה שהתורה משווה את השבעה ימים. כן, התורה משווה את כל שבעה ימים. יש פסוקים שאומרים בראשון והשביעי תשבות, יש פסוקים שמדברים על שבעה ימים, על שמונה ימים. אז הגמרא בחגיגה, שהתחלנו את מסכת מועד קטן, אמרה שזה המקור ללכות חול המועד. עכשיו אנחנו נאמר שיכול להיות שבאמת, זה לא רק הסמכתה, כמו שראינו ברשי, ותוספות בתחילת הפרק, אלא זה באמת הגדרת האיסור בכל המועד מאוד קשורה להגדרת האיסור ביום טוב. כן? אני אומר שוב, אנחנו ראינו את זה בסוגיה הקודמת, אנחנו שוב נפגשים עם זה בסוגיה שלנו. זה מאוד הגיוני, חז"ל לא ממציאים לי איסורים. הם לוקחים איסור של יום טוב ואומרים לי, נרחיב אותו לכל המועד. אז אנחנו ממשיכים בסוגיה שלנו, ואמר רב הפרקמטיה כלשהו אסור, אני לא מצאתי עדיין בראשונים למה הגמרא מדברת על כלשהו. זאת אומרת, הרבה פעמים הגמרא שואלת, מה זה כלשהו? מה זה גודל כלשהו? זאת אומרת, הרבה פעמים הגמרא מחדדת את הכלשהו. פה לא מצאתי אפילו התייחסות. מה הוא בא לומר לי? ניקח דוגמה חריפה. אתה בדרך לכותל, יש מכונה שמוכרת פחיות. מותר לך לקנות פחית או אסור? אז אתה אומר, זה צורך המועד, סליחה, אני צמא, אני רוצה את זה עכשיו, מותר לי לקנות מה שאני רוצה עכשיו. בסדר, ואם אתה לא רוצה עכשיו, אז על פניו עשו. גם אם מצאת מכונה שמוכרת לך בשתי שקל פחית קולה, אתה אומר, ראי, זה שווה. לא, פרקמטיה כלשהו עשו, סליחה, כלשהו. אז אני לא חושב שזה הפשט. אני חושב שיש פה משהו מעבר שרב המלמד אותנו, אני מחכה למצוא, אם מצאנו הגדרה בפוסקים.
זה קשור לרשי פה, שמה הוא מוסיף. פרקמטיה כלשהו, לעשות ספרה בכל
המועד שמועד. אז אני אומר לך מה אני חושב. אני, אבל אני לא מעיז לומר את זה. כי מה שאני חושב, בוא נאמר ככה, מה שהייתי חושב, לולי שבראשונים לא כתוב ככה, זה שרב הבא לומר לי לא כמו הרוקח. זאת אומרת, פרקמטיה כלשהו, אני מבין, הוא בא לומר לי, בהגדרה זה אסור, מעין הגדר של הראשונים האחרים, שזה דומה לאיסור ביום טוב. ביום טוב ושבת, אתה לא תאמר רק הדלקתי גפרור. זה כלשהו, נכון? כי יש לי איסור מלאכה. יש זה שם מלאכה. האיסור לא נובע מהטרחה. האיסור נובע מההגדרה. זה מלאכה אסורה. אז אני, ככה אני הייתי קורא את הגמרא. אבל לא מצאתי מישהו שאומר את זה. והפך, יש לי רוקח שאומר הפוך. זאת אומרת, אני הייתי אומר שהדגש של הכלשהו, זה הגמרא בשבת אומרת, ההורג קינה כאילו הוא הורג גמל. למה? כי כשאתה הורג גמל, אתה מבין שעשית מעשה גדול. כשאתה הורג קינה, אתה אומר, מה עשיתי? הרגתי קינה. לא, נטילת נשמה זה גם על קינה. כן? זה הגמרא בשבת. אז אני אומר, יכול להיות שפה גם כן, ככה אני הייתי מסביר את זה, שהדגש של כלשהו זה שם מלאכה. האדם עבר על מלאכה, הוא לא יכול לומר לי זה כלשהו. זה מה שאני הייתי אומר, ואני אומר שוב, לא מצאתי לי חבר. כנראה שזה טעות מה שאני אומר, כי בראשונים לא מצאתי אף אחד בינתיים שמדייק את הלשון כלשהו. ולשיטתי זה כמעט מפורש, לא כמו הרוקח, מה שאני אומר. אז צריך למצוא הגדרה אחרת. אין לי הגדרה בינתיים. אומרת הגמרא, אמרה והפרקמטיה כלשהו אסור. אמור להפריע לכם, למה הזכרתי מה שלכאורה טעות? כי אני מצאתי שלפעמים כשהרעיונות האלה, אתה לא מוצא אותם, אתה פתאום מוצא אותם בפני ישוע, בחזון איש, שהם אומרים, תשמע, בפשט הגמרא הייתי אומר ככה, הראשונים לא אמרו את זה, אבל אני הייתי אומר את זה. היות ובמילים זה מאוד נראה, אז אני אומר, זה שווה, זה מהדברים שאתה שם בצד, ואתה אומר, בוא נראה איך הסוגיה מתפשלת. אולי נמצא לזה איזשהו סמך בראשונים. זאת אומרת, הדיוק נראה לי נכון. אם לא מצאתי לי חבר, אז גמרנו, מה אני אעשה? הראשונים לא למדו ככה, צריך למצוא הגדרה אחרת. אומרת הגמרא, ואמר רב, הפרקמטה כלשהו אסור. אמר רבי יוסי בר אבין, ובדבר האבד מותר. עכשיו, הלשון שלו, ובדבר האבד, משממה שהוא לא בא לחלוק על רבה, בא להגדיר את רבה. ובדבר האבד, אני מסכים עם מה שרבה אמר, פרקמטיה כלשהו אסור, ובדבר האבד מותר. למה זה חשוב לנו? כי בסוגיה הקודמת התלבטנו מה רבה, עד כדי כמה רבה אוסר. עכשיו אני רואה שרבי יוסי בר אבין אומר, שמה, גם רבה מסכים שבדבר האבד מותר. וזה מחדד את הטענה שלנו, שבסוגיה הקודמת יכול להיות שהדגש היה על ספק דבר האבד. את הסיפור כבר ראינו. אני עובר לתוספות. טוב, נראה רשי. אני לא יודע פשט ברשי. הלשון שרשי היא מאוד קשה בעיניי, הוא דבר עבד מותר, שאם יש לו הפסד, אם לא יעשנה לאותה סחורה, מותר לעשותה, אבל בחינם שלא להרוויח אסור. המשפט הסופי הזה ברשי, בעיניי הוא חידוש ענק. אני הייתי טוען שרשי הרגע לימד אותי, מעין הירושלמי, שמניעת רווח הוא גם כן הפסד. כי רשי יוסיף פה. רשי יכל להשאיר את זה, כדבר עבד. רשי אמר לא, בחינם שלא להרוויח אסור. אז מה זאת אומרת אם זה כן להרוויח? מותר, סליחה. מאיפה רווח זה נהפך להיות דבר עבד? אז ברשי במפרש מאוד נראה שהוא נוקט שמניעת רווח זה גם נחשב דבר עבד. אלא אם כן יש לכם פשט יותר טוב ברשי. זה הפשט היחיד שהיה לי בינתיים. ולכאורה אני טועה, כי לא מצאתי מישהו שמצטט את זה. זאת אומרת, בכל הסוגיה שמניעת הרווח, לא מצאתי מישהו שמצטט את הדיוק הזה מרשי. אז אני שואל, אז מה הפשט? אם זה לא הפשט ברשי, אני לא יודע. לא יודע. אני אומר שוב, הלשון מאוד נראית לי ככה. אתם איתי? אז לפחות יש לי חברים, בסדר. אני לא יודע. אנחנו נעבור לתוספות. פרקמטיה כלשהו, פירש רבנו יצחק בתשובתו, כי רבנו יעקב, הכוונה היא רבנו תם, לא היה חושב על ועת ריבית פרקמטיה. עכשיו רק שנייה לפני שנמשיך את הסוגיה. לשבוע הבא מאוד רצוי שכל אחד פה ייקח מזמנו, ויפתח את ספר הישר לרבנו תם. אחד הספרים הכי משמעותיים מבחינה הלכתית, זה ספר הישר לרבנו תם. לא ספר המוסר, ספר הישר, אלא ספר הלכה, שרבנו תם כתב ספר הישר, והרבה פעמים כשיש לנו שיטת רבנו תם שמוזכרת להלכה, זה מספר הישר. וגם פה, עיקר שיטת רבנו תם היא בספר הישר. נכון שתוספות פה מצטט אותה, אבל זה עיקר השיטה. אז צריך, חשוב, קודם כל להכיר את הספר, שנית לראות את שיטת רבנו תם פה. בנוסף, אני מאוד ממליץ שתיקחו את הזמן, תראו את הירושלמי על הסוגיה הזו. הירושלמי מצוטט בראש. בנוסף, רצוי לראות את הראש ולסכם את השיטות. על פניו, בקריאה גסה ראשונה, זה נראה שהראש סותר את עצמו, והירושלמי צריך לחדד את הראש. בנוסף, חשוב לראות את ההגהות השירי. אחר כך הטור בית יוסף הוא לא כל כך ארוך, היות וזה לב ליבה של הסוגיה. לראות את הרמב״ם כדאי, הבית יוסף הבין שהרמב״ם הולך בדיוק כמו הראש, אבל מבחינת הסוגיה אנחנו בעצם הולכים עכשיו תוספות, לראות את התוספותים פה, אחרי אנחנו לא נגלוש לסוגיה של הפרק הבא, אותה נעשה כשנגיע לשם. זאת אומרת, ההגדרה היא של דבר העבד, נגיע לזה, זה לא מעניין אותי, למרות שמבחינה מבנית זה קודם, אבל זה לא מעניין אותי. אנחנו נתעסק בפרקמטיה, ובחידוד השיטות מהתוספות, אני מקווה ששבוע הבא נעשה את התוספות, את הראש אני לא רוצה לעשות בפנים, אני רוצה שרק נסכם את הראש והירושלמי, אני רוצה שמיד נעבור לבית יוסף ושולחן ערוך, ונגיע למסקנות ביחס לזמן הזה, בהגדרות של מה נחשב דבר העבד, מה ההתרים. עכשיו, מה שלא הספקתי לומר לכם, זה הקיצור דרך שאני רוצה שתנצלו, אם לא יהיה לכם זמן, להכנה שבוע הבא. יש קיצור דרך כשלומדים סוגיות כאלה, או כל סוגיה, בן אדם יכול לקרוא את הגמרא, רש"י, תוספות, לדלג לשולחן ערוך, ולעבוד אחורני, לעשות שולחן ערוך, בית יוסף ברפרוף, להבין מהם השיטות המרכזיות להלכה, ואז לחזור לראות את השיטות האלה. לפעמים זה הדרך היחידה לעבוד. כי לפעמים בן אדם אין לו את הזמן להתעמק בכל השיטות, אז נכון, לא יהיה לו הבנה מספיק מלאה במבנה של הסוגיה, אבל לפחות את ההלכה בן אדם יחסית יביא. אז אם אתם רואים שעד שבוע הבא לא הספקתם את הבית יוסף והשולחן ערוך ונושא כלים, אז לפחות תרפרפו בבית יוסף שולחן ערוך, ואז תראו את השיטות העיקריות להלכה. כאשר יש רמה מאוד מעניין בשם הקולבו בסעיף ה', כדאי לראות אותו גם כן. כן, שתי שורות ברמה שהמגן אברהם לא יודע איך להבין אותם, אבל יש להם המון השלכות הלכה למעשה. השתי שורות האלה ברמה. אנחנו חוזרים לתוספות. אפשר לראות אותו. הוא ראשון שאנחנו בלימוד ביון רואים אותו. כי למה זה עוד שיטה של ראשונים, אבל כמו שלא הזכרתי רשב"א וריטב"א ותוספות ראש, שהן גם שיטות חשובות, אבל אם לבן אדם יש זמן מצומצם כדי לדעת את המבנה ההלכתי, אז אפשר לדלג על זה. ודאי בסוגיה הזו שהוא לא מוזכר כלל.
אבל
לא
משקל יותר, כלומר, כאילו...
יש לו משקל כראשון כבד, אבל אם הוא לא הוזכר להלכה, אז אני לא חייב להשקיע את הזמן, כמו שאני לא חייב להשקיע ברשב"א ובריטב"א.
אבל זה לא מוזכר בהלכה בית יוסף הרב?
כן, בית יוסף, אגיד משנה. פרקמטיה, כלשהו אומר תוספות, פירוש רבנו יצחק בתשובתו... בתשובתו הכוונה היא עכשיו, זה נפסק הלכה למעשה, כי רבנו יעקב לא היה חושב, הלוואת ריבית פרקמטיה, הלשון לא היה, משמע הלכה למעשה, כך הוא היה מורה, אז יש לי שני משקלים שהם מאוד כבדים, כשיש לי דיון בתוספות, אז יש לי סברות, כשיש לי ציטוטים מתשובה ואיך הוא היה, המשמעות היא, בא למעשה, אז הוא לא היה חושב, הלוואת ריבית פרקמטיה, הלשון לא היה חושב גם משמע שזה סברה של רבינו תם. לא שדבר שהוא היה מוכיח מתוך הסוגיה, מבחינת הסברה שלו, הוא לא סבר שהלוואת ריבית זה פרקמטיה. ועד אמר, רבינה ומעסיק זוזי בבני אקדס הנועת, המשמע דחשי פרקמטיה, הסיפור של רבינה שעוד לא הגענו אליו לגבות את הכסף, זה משמע מתוך ההקשר הסוגיה שזה פרקמטיה, ולא שר יהיה להם שום דבר העבד, היה אומר רבנו יעקב, תסחורת יין הייתה, ששם מדובר על מציאות שזה לא היה סחורה בכסף, זה היה סחורה ביין. הם היו משלמים לו עם יין. הוא נתן להם את הכסף, הם נותנים לו את היין, הוא היה מוכר את היין, הוא היה מרוויח. זאת אומרת, אז הוא אומר, זה לא ריבית קלאסית. עכשיו אנחנו נשאל, מה עם מניות? זאת אומרת, האם מניות זה כמו היין? או היות, ואני לא יכול לגשת לחברת B&D ולומר, תנו לי בייגלך על המניות שלי, אז בעצם זה סחורה בכסף. כי רוב מה שבן אדם עושה במניות, הוא קונה ומוכר, קונה ומוכר, בסוף מוציא את הכסף שלו. אין לך מציאות שבן אדם שקנה מניה, ואז הולך לחברה ואומר, תנו לי ופלים. לא קיים, נכון? אז לכאורה במניות יש יותר מקום להשוות את זה לריבית, כי אין את הסחורה, אין את הסחורה הסופית, לפי ההגדרה שראינו בינתיים, לפי ההגדרה של רבינו תם, פה אנחנו נמשיך בעזרת שם שבוע הבא, בתוספות פה, ואז בראשון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לבחר חבר נתרון צוד שמימה.